הכל חי אונליין, 93fm.co.il. חדשות כל חי, השעה 8.
שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. היום יום הזיכרון לקדושי השואה. עם ישראל מתייחד עם 6 מיליוני היהודים שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים עם מחשמם במלחמת העולם השנייה לפני 73 שנים. בשעה 10 בבוקר תשמע צפירה בכל רחבי הארץ, ומיד לאחר מכן השתתף הנשיא ריבלין בטקס הנחת הזרים ביד ושם. בקהילות רבות בישראל ובעולם מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים, בדגש על עולם התורה שנכחד בקהילות היהודיות בגרמניה ופולין, ומפעליו הרבים ששרדו עד היום, בהם לימוד הדף היומי. בפולין יצעדו 10,000 בני נוער במצעד החיים. בראש המצעד יעמוד הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, נשיא המדינה והרמטכ"ל. בטקס שפתח את אירועי יום הזיכרון אמש במוזיאון יד ושם, במעמד הרבנים הראשיים לישראל, התייחס נשיא המדינה ראובן ריבלין לאלה המנסים להכחיש את השואה, ואמר, לעולם לא ניתן יד למתכחשים לאמת או למנסים להשכיח אותה, לא מצד בודדים או ארגונים, לא מצד ראשי מפלגות וגם לא מצד ראשי מדינות. הוא גם פנה אל 215,000 ניצולי השואה החיים בישראל.
במלאת 70 שנה למדינת ישראל, אנו מתפללים שנדע לנהוג באותה מחויבות, באותה גדלות נפש, מתוך אותם ערכים של גאווה לאומית ואהבת אדם, שנגלה את אותה מנהיגות בה דבקתם אתם.
ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר להתייחס לאירועי השעה ושיגר מסר לאיראן.
יש לי מסר לשליטי איראן, אל תעמידו במבחן את נחישותה של מדינת ישראל. יש לי גם מסר לעם האיראני. לא ישראל היא האויב שלכם, אלא משטר העריצות שמדכא אתכם. וכשהמשטר הזה יעלה מן העולם, הוא יעלם בסופו של דבר. שני עמנו העתיקים, היהודים והפרסים, יוכלו שוב לחיות בשיתוף פעולה ואחווה. איננו מעלימים עין מן הסכנות, ובו בזמן איננו נבהלים מפניהם. בזמן השואה היינו חסרי ישע, חסרי מגן וחסרי קול. היום יש לנו מדינה חזקה, צבא חזק, וקולנו נשמע בין העמים.
במהלך היום מתקיים בכנסת טקס לכל איש יש שם, ובקיבוץ יד מרדכי תתקיים עצרת שתנעל את אירועי יום הזיכרון לקדושי השואה. חיל האוויר תקף הלילה מטרת טרור השייכת לחמאס בצפון רצועת עזה. בעקבות ירי מקלעים שבוצע לעבר כלי הטייס, הופעלו אזעקות צבע אדום במועצות האזוריות שער הנגב ושדות נגב. כדור שנורה מעזה פגע בגג בית ביישוב ישראלי, איש לא נפגע. מדובר צהל נמסר כי התקיפה בוצעה בתגובה למטען שהונח בחסות הפרות הסדר האלימות ברצועה, והופעל אתמול כנגד כלי הנדסי של צהל. הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה של חיל האוויר בעזה נהרג פעיל חמאס. בפעילות צהל בשומרון תפסו הכוחות 2 נשקים מסוג קרלו, כספי טרור בשווי אלפי טרור, שנועדו לטרור ועשרות מכוניות גנובות. ידיעה של כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. נמשכת ההיערכות האמריקנית לקראת תקיפה אפשרית בסוריה. למרות שהנשיא טראמפ הזהיר כי ישגר טילים, דוברת הבית הלבן מציינת כי ההחלטות הסופיות לגבי תקיפה אפשרית טרם התקבלו, וקיימות כמה אופציות על השולחן. הדוברת שרה הקבי סנדרס אמרה כי הנשיא האמריקני לא קבע לוח זמני לפעולה אפשרית בסוריה, והותיר כמה אופציות על השולחן פרט למתקפת טילים. עם זאת, מטוסי מודיעין, תדלוק ותובלה, וכן משחטת הנושא טילי טומהוק, נמצאים בדרכם לאזור. הטלגרף הבריטי דיווח כי 4 צוללות בריטיות קיבלו הוראה להתקרב לטווח שממנו אפשר לתקוף את סוריה. הצבא הרוסי אמר כי הוא עוקב מקרוב אחר המצב בסוריה ומודע לתנועות של הכוחות הימיים האמריקנים, בין היתר במפרץ הפרסי. גם בסוריה נערכים לקראת תקיפה אמריקנית והחלו בפינוי הבסיס, ממנו אמריו המטוסים שביצעו את התקיפה הכימית בדומה. גם תושבים בסוריה החלו לאגור מזון, מחשש שבימים הקרובים הדבר לא יהיה אפשרי. העיתון אל-חיאת דיווח על תורים בכניסות למאפיות, ונמסרו הודעות לתושבים כי המקלטים הציבוריים ערוכים לשימוש בעת הצורך. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו, והפציר בו לא לבצע שום פעולה שתפרר את האיזון בסוריה ותאיים על ביטחונה. נתניהו שב על עמדתו ואמר כי ישראל לא תאפשר התבססות איראנית צבאית בסוריה. מהבית הלבן נמסר כי נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם מקבילו הטורקי ארדואן על המשבר בסוריה, ושני המנהיגים הסכימו להישאר בקשר הדוק בנושא. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר עוד התחממות יעשה חם מהרגיל, ובשבת דומה. עד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי בשבע ידידיה מאיר בשמונה מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי בעשר עניין משפחתי רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש ב-12 בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה באחת הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו וב-2 בצהריים זמן אוויר במהדורה מיוחדת עם מנחם טוקר מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם מרדכי לוי.
בוקר טוב לכם. בוקר טוב, שלום לכם. אז אנחנו כאן במדינת ישראל מתמודדים עם חדשות שעוסקות במלחמות צפויות ובתקריות או בהתקלויות בין הנשיא טראמפ לפוטין, אבל יש אנשים שביום הזה קשה להם לשחזר, קשה להם להכיל, קשה להם להרגיש, קשה להם לזכור את מה שהיה לפני לא יותר מדי שנים בעולם שלנו הזה. האמת שאי אפשר להשוות, ושום מקרה אי אפשר להשוות לשום מקרה, אבל כנראה שהעולם לא באמת לומד לקח, או למד לקח, מהמושג הזה שנקרא הרג המוני. זה שבא מנהיג, אדם, שמחליט ברגע אחד, לסיים את חייהם של אנשים, בסיבה כלשהי, ובדרך שהוא יבחר לנכון לעשות את זה. אז היום הקשה הזה, אנחנו כאן בכל חי נעסוק באופן טבעי בכאב הגדול של השואה ובסיפור האדיר שקרה רגע אחרי, וזה התקומה הגדולה של העם היהודי, ולא פחות מזה, התקומה הגדולה של עולם התורה. עולם התורה היום בישראל ובעולם כולו פורח בעוצמות ובממדים גדולים ומרשימים מאוד, וזה קורה עוד בחייהם של אנשים שהיו בטוחים שלא יישאר מאיתנו דבר, שום דבר. הבוקר הזה עורך אותנו צביקה גרוניך, טכנאי השידור שלנו מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים. הרב אברהימי קליגר, מנהל מכון שם עולם, שלום, בוקר טוב לך הרב קליגר.
כן.
הרב קליגר, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה, כמה שנים אתה עוסק בתחום הזה של השואה?
מעל 20 שנה.
20 שנה, אוקיי. מה השאלה הנפוצה ביותר שאתה מתמודד איתה כמי שמזוהה עם עניין השואה?
תלוי ממי, אבל בוא נאמר שמנוער ישראלי, לרוב השאלה היא למה הם לא פעלו, למה הם לא ניסו ללחום, למה הם לא ניסו לברוח. זו השאלה יותר נפוצה.
למה הם לא פעלו? זו שאלה נפוצה יותר משאלות האמונה?
בפירוש, כן. אני חושב שזה נקשר, תלוי עוד הפעם, ואצל אנשים בוגרים אין ספק שהשאלה היא באמת יותר בשאלה של האמונה. Mm-hmm. השאלה שעולה מסביב לנקודה, בעיקר, האם לאחר השואה, פחות בתוך תקופת השואה, האם לאחר השואה, אנשים ששרדו, אנשים שניצלו, עד כמה הייתה בהם אמונה לאחר מכן, וגם כן ההתנהלות ובאיזשהו מקום שבר שהיה אצל חלק מהאנשים תוך כדי.
כן. אז אתה הזכרת את רגע אחרי, ובאמת אני חושב שזו אחת הנקודות המעניינות, כי על סיפורי הזוועה כולנו שמענו ושומעים, ואני כל פעם מתחבט עם עצמי אם זה מזהם את הנפש או שזה טוב לנפש. בריא לשמוע את זה או לא בריא לשמוע את זה? מה אתה אומר?
אני לא חושב שהשאלה היא בריאות כאן, השאלה היא מה הסיפור באמת. אנחנו בשם עולם, הנקודה שאנחנו בעיקר מציפים ומציבים ומשנים באיזשהו מקום את נקודת את המוקד בסיפור, הוא בהתאפסות, ה-over התאפסות, בנושא באמת של הפרטים שמתארים את הרצח ואת הברוטליות ואת הדה-הומניזציה, לא בגלל שהפרטים לא נכונים, גם לא בגלל כרגע השאלה האם זה בריא נפשית או לא, אלא כי זה לא ליבו של הסיפור. זה הקונטקסט של הסיפור. זה התפאורה, תפאורה קשה ביותר. אבל זו המציאות הסובבת. הסיפור בתוכו תמון באמת בשאלות המאוד מאוד משמעותיות, והן איך אותם אנשים, כל אחד כפרט ומשפחה וחברה וציבור, התמודדו עם שאלות מוסריות, ערכיות, דתיות, רוחניות, אמוניות. אלה היו הנקודות המרכזיות ביותר, כי האדם היה צריך לעסוק בהם, ולא באיזשהו קונסוליום מסודר, אלא פשוט...
לא הבנתי, תחדד יותר. אז מה הסיפור המרכזי?
הנקודה המרכזית התחילה קודם כל, אפילו בתוך המשפחה פנימה. אדם קיבל פרוסת לחם, הוא רעב כבר לא חודשים, שנים. אנשים שהשואה התחילה אצלהם ב-39, למשל בפולין, כן. תוך זמן קצר ביותר הרעב כבר נוגס בהם. בוא נאמר תוך חצי שנה, המשפחה מקבלת איזושהי חצי כיכר לחם לשבוע, או כיכר תלוי גודל המשפחה, ויש לך את הפרוסת לחם הדקיקה שלך ליום. והרעב אוכל בך. הרעב, אנחנו ברוך השם לא יודעים מה זה, אבל הרעב בתקופות ממושכות כאלה, הוא משבש את כל החשיבה שלך. האם אתה שולח יד בלילה לפרוס לעצמך עוד פרוסת לחם מהכיכר המשפחתית, או שבדיוק ההפך, עיניך נתונות לסבתא, לסבא, שהם גם ככה במצב לא כל כך ראוי בריאותית, ואתה להפך מוותר אפילו משלך עבורם.
זה הסיפור המרכזי?
זה הפרטים הקטנים של הסיפור המרכזי.
מחילה, או שאני לא מבין אותך, או שאני חושב...
אתה מבין טוב.
לא, לא, אני לא מבין בכלל. ברור לך, הרב קליגר, שהתשובה לשאלה שלך היא לא תשובה, היא מאוד פרסונלית, היא מאוד אישית, כל אחד במבנה האישיות שלו. אני מניח שהיו כאלה שהיו בלילה הולכים ובולמסים את כל מה שנשאר, והיו כאלה שהיו רבים עם החברים ועם המשפחה שלהם, שהם יאכלו ולא הם. זה מאוד אינדיבידואלי, מאוד אישי, מאוד תלוי מי אתה ומה אתה, זה לא, אין קו אחר.
אני לוקח את החלק האחרון של דבריך, תלוי מי אתה, מה אתה, זה לא כל כך אישי. זה תלוי באיזה עולם של ערכים גדלת. גם אז זה לא אומר שלא תהיה נקודת שבר ואין מי שימעד. אבל העולם היהודי באיזשהו מקום טיפח במשך אלפי שנות קיומו. איזה שהם עוגנים של ערכים ושל מוסר, ובשעת המבחן, הקשה מנסוע הזו, כשהאדם באמת עמד מול עצמו, כשאין לו, הוא מתחילים מה שנקרא להוריד ממנו כל חוסן, אין לו כבר כרגע לא את המשקל שהיה לו קודם, אין לו את הביגוד שהיה לו קודם, אין לו לפעמים את החוסן הנפשי שהיה לו קודם, והאם כרגע תוציא מתוכך, כמו שאמרת, אותו אינדיבידואל, אולי חייתי יותר, שתרוץ אחרי פרוסת לחם, או שתוציא מתוכך בדיוק את ה-DNA הנפשי שהוטבע בתוכך במשך אלפי שנים של היסטוריה יהודית. עכשיו, הקושי להבין את זה נובע בעיקר מתוך זה שבכל עשרות השנים מאז השואה ועד היום, אנחנו פמפמנו לעצמנו לתוך הראש שהסיפור של השואה הוא הסיפור של המספרים ושל הרצח ושל הסבל. ולא הבחנו שזאת נקודת התפאורה, כאן מתרחש הסיפור. בתוך תפאורה נוראה שכזו, של קצה קיום אנושי, מתרחש הסיפור. אבל ליבת הסיפור היא ההתמודדות שדיברתי עליה.
מעניין. אתה אומר, אגב, אתה אומר במידה מסוימת, ליבת הסיפור זה המבחנים שהביא, סליחה, זו הסיטואציה שהביאה את האדם האנושי לעמוד במבחנים חלקם בלתי אנושיים.
נכון, בדיוק. אני אתן לך אולי דוגמה. כשאני בתקופה מסוימת נכנסתי קצת למחקר בנושא של גילויי רוח ואמונה של אנשי זונדר קומנדו. אנשי הזונדר קומנדו היו אנשים, אפשר לומר, שעבדו בתוך הגיהנום, ממש. זה אנשים שהיו באושוויץ בירקנאו, ועבודתם הייתה בתוך הקרמטוריום ותאי הגזים, באותם קומפלקסים שהיו מכונת השמדה משוכללת. וכשהתחלתי לעסוק ולראות דרך עדויות שלהם, ודרך יומנים שחלקם אפילו תמנו באדמה בתוך אושוויץ בירקנאו, בתוך המקום עצמו. ולפני כן אמרתי, בוא ברגע של הגינות, תסרטט לעצמך איזשהו פרופיל, שאתה חושב שהאנשים הללו נשאו. ובכנות אני אומר ש...
ראית מה הילד...
סרטטתי לעצמי שתי אפשרויות. או שהאנשים האלה הפכו בין לילה כמעט, לאפתים, לרובוטים, מי יכול לשאת את המושג הזה, שיום יום אתה מכניס אלפי אנשים, פשוט אלפי אנשים, לתוך התנורים. או שהם הפכו להיות מפלצות, והשמדה יעלי אדמות. והפלא העצום הוא, שכשאתה מסתכל ביומנים האותנטיים, שהם קברו באדמה באותם שנים, ובוודאי גם בעדויות שהיה אפשר לרדת איתם לשאלות יותר קטנות, של אותם לא רבים שניצלו, מעטים מאוד סך הכל, זה כמה עשרות, שניצלו מתוך התופת הזו, אתה מגלה אנשים ששמרו כל כך על אישיותם, על אנושיותם. יותר מזה אני אומר אפילו. הדבר המפליא הוא שחלק לא מבוטל מאנשי הזונדר קומנדו היו יהודים שומרי תורה ומצוות. ולראות את ההתמודדות האמונית שלהם, ולא רק ההתמודדות האמונית התפיסתית, אלא המעשית, ביום יום, איך הם ניסו בכל זאת בתוך המקומות הללו, אנחנו עכשיו ממש לאחר הפסח, היה יהודי, אליעזר אייזנשמיד, שממש נדמה לי, הוא נפטר לפני פחות משנתיים, הוא היה מגיע לשם עולם עוד כמעט כל שנה, והיה מספר את סיפורו כאיש זונדר קומנדו בבירקנאו, איך שהוא טרח, והצליח להגניב קמח מהמטבח, כיוון שהוא היה חשמלאי גם בזונדר קומנדו, אז לקחו אותו לעבודות אחרות. ואיך הוא ייצר את אותם גלגלי שיניים כדי לחורר את המצות, ובערב פסח עומדים, ומהערובה שיוצאת מהתנורים שנשרפים בהם אחים ואחיות, על הערובה הזו הם מופיעים מצות קטנות אישיות לכל אחד ואחד מאנשי הזונדר קומנדו.
זה לא נתפס הדבר הזה.
שלא נתפס. כן. נכון, ולכן בגלל חוסר הקושי העצום שלנו לתפוס, אגב, אני חושש שזו אחת הסיבות שהניצולים, אנחנו היום נוהגים גם ככה לנסות להבין למה הניצולים שחרו את פיהם, למה הניצולים פחות דברו, והנטייה הייתה לומר כי המראות היו כל כך קשים שהם לא רצו לחלוק, ייתכן שגם זה נכון, אבל אני חושב שיש שתי סיבות מאוד מרכזיות שכדאי לשים אליהם לב, ואני חושב שהיום הן יותר מתגלות לעינינו. האחת, הם היו צריכים באיזשהו מקום כל הזמן לבוא ולשכנע שהם שמרו את המנשקייט שבהם, את הבן אדם שבהם, את רוח האלוקים ורוח האדם שבהם. וזה היה כמעט מביש מבחינתם שהם צריכים לשכנע שהם שמרו. כי בעיניים של השומע ציפינו לראות, נו בוא נראה איפה עכשיו יוצאת המפלצת. והיא לא יצאה. ושתיים, הייתה הנקודה שהם... ראו את כל העשייה הזו שלהם ואת כל ההתנהלות שלהם כהדבר הכי טבעי בעולם. זה פשוט היו הם. הם, זה היו האנשים. אלה היו הערכים שהותמרו בהם. זה היה ה-DNA הנפשי שלהם. ואת זה הם הוציאו בטבעיות הגדולה ביותר.
כן, אבל אתה יודע, הרב קליקר, כמו שהעולם מורכב מאוד מהרבה סוגים של אנשים, אז גם שם היו הרבה סיפורים
חד משמעית
של יהודים. לא, לא, לא אצל כולם התמונה הייתה כפי שאתה מציג כעת.
חד משמעית. אבל צריך לזכור עוד דבר אחד, גם אצל אלה שהתמונה הייתה של של כשל כזה או אחר, צריך לזכור, אם לקחתי דוגמה בהתחלה, דוגמה תיאורטית של גניבת פרוסת הלחם, היא לא הייתה תיאורטית בכלל, אבל צריך להבין שאל מול כל, אני לא יודע מה, עשרות, אולי מאות פעמים שפלוני אלמוני שקשל, הצליח וגנב פרוסת לחם,
כן.
היו לו אלפי הזדמנויות אחרות שהוא לא עשה את זה.
אוקיי.
זאת אומרת, זה בא מתוך איזושהי התמודדות.
טוב, הרב קליגי, אני תרשה לי שאלה לסיום.
בבקשה.
ככל שאתה מצליח להבין מתוך השנים הרבות שאתה עוסק בתחום הזה ועדויות הרבות ששמעת, אני מניח שבסיטואציות מסוימות ניסית ממש להרגיש כאילו אתה שם. בשביל לחוות יותר את החוויה ולהבין יותר מה הם חוו ומה הם עברו. והשאלה שלי אליך, האם אתה יודע למלא לי את ההרגשה של אותם יהודים שבאים ופותחים להם את שערי הגטו, אלה שמבינים שזהו, זה נגמר. מה מרגיש יהודי באותו רגע? מה אתה מבין שהם הרגישו?
טוב, זאת תהיה יומרה גדולה מדי מצידי להגיד שאני מצליח להיכנס מתחת לאור שלהם, בגלל שאנחנו ברוך השם לא נמצאים באותה סיטואציה, אבל אין ספק שאני יותר מפעם ופעמיים, ובכל השנים שאני גם לוקח בעיקר קבוצות לפעמים לפולין, אני פשוט מרגיש שאני צועד איתם. והדבר שגורם לי כל הזמן להשתאות, הוא איך מצד אחד ברור לך שאתה נופל, אתה מצד אחד ממש נשתל. אתה מרגיש איך אתה פשוט יורד יותר ויותר לתוך האדמה. ומהצד השני, כשאני שומע את הסיפורים, ואני אספתי במשך השנים סיפורים רבים מאוד, כולל מהוריי, עליהם השלום, שהם הם 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 פשוט חלקו אותם בצורה הטבעית ביותר איתנו, אני חשתי איך שהאנשים הללו, וזה לא קלישאה, הצליחו לשמור את הראש באיזשהו מקום, במקום אחר לחלוטין מאחד שהרגליים היו נטועות בו. פעם היה לי יהודי ניצול שואה, אני חושב שזה מסר מאוד חשוב.
אני לא קיבלתי תשובה לשאלה שלך, אבל לשאלה שלי.
אני חושב, התשובה פשוטה, אני אומר שזה יומרני להיכנס
לסדר. ברור שזה יומרני, אבל מה שאתה שומע, מה אתה יכול לספר לי על משהו?
זה קו שבר עצום.
למה שבר? הרי לכאורה הם יוצאים לחופשי.
אתה מתכוון לאחר השואה?
אחר השואה, כן, ברגע שבו...
אוקיי, כי יציאה מן הגטו אני הבנתי לתוך מחנות ההשמדה.
אוקיי,
זה לאחר השואה. לאחר השואה זה ערבוביה אדירה של שתי כוחות. מצד אחד ניצלתי, וזה משהו שאתה נלחמת עליו ממש יום יום רגע רגע. ומצד שני פתאום התחושת הזו של האובדן המוחלט של כל המשפחה, של כל הקהילה לעתים, והתחושה גם שנסגרה בין שתי התחושות הללו, הייתה נכלאה בין שתיהן, הייתה אז למה אני כן זכיתי? וניצולים רבים מאוד הלכו כל הזמן וכל חייהם עם השאלה הזו, למה דווקא אני זכיתי? ואני חושב שלחלקם זה לקח אותם דווקא למקומות מאוד גבוהים, כי זה הפך את הניצולים הפך אותם לאנשים שהבינו שמוטלת על שכמם מטלה גדולה, להקים דור חדש, להקים באיזשהו מקום, על החורבות הללו, להקים באיזשהו מקום ממש, משהו מפואר וצמוד, אבל בכל זאת למסורת הזו. ומצד שני, היו גם כאלה שהדבר הזה החליש אותם מאוד, ויריפה את ידיהם, והייתה להם איזה מין תחושה כזו ש... אין לי תשובה לדבר הזה, להפך, זה דרדר אותם למקום מאוד נמוך.
מה זה נמוך? אנשים שפתאום הרגישו שאין להם מול מי להילחם, ואין להם משפחה, ואין להם כלום, ומאבדים טעם של קיום בעולם?
ממש, ממש, ממש. ממש, אנשים שהגיעו עד כדי ודאי גם שבר נפשי. נכון שאלה היו היותר מעטים, אבל בכל זאת היו גם כאלה, הרבים יותר...
תגיד, אני רוצה לדבר איתך יותר על הפן המיסטי עכשיו.
כן.
הרי לכאורה, כשאתה נמצא שם, אז אני מניח שהיו הרבה מאוד, היה כאב גדול באוויר, וכל רגע מחשבה שאוטוטו, אנחנו, קורה פה משהו כזה נורא, שברור שעוד רגע אנחנו ניגאל, ברור שעוד רגע משיח מגיע, ברור שעוד רגע זה נגמר, ברור שהישועה מרוב הקטסטרופה שהייתה שם. וברגע שמגיע הסיום, אז מה, אנשים שם ציפו לאיזה משיח שיגיע, למה הייתה הקמיעה שם? כלומר, מה החשבו שמחכה להם בצד השני?
תראה, אני שמעתי מרבים, באמת, הנקודה הזו היא נקודה נכונה מאוד, והיא, אין ספק שרבים היה להם ברור שפשוט מבשרים את הגאולה, אין מציאות אחרת. אחרי תחתית שכזו לא תיתכן מציאות אחרת. אבל אני לא יכול לומר שהיו כאלה שכשראו שזה לא מיד ממשמש ובא נשברו. אני חושב שמהר מאוד הבינו שזה באיזשהו מקום דבר תהליכי. אני יכול לשתף אתכם ואותך ואת השומעים. אבי זכרונו לברכה, אחד הצעדים הראשונים שהוא עשה, וככה ממש התגלה לנו רק ממש ככה לאחר פטירתו, כי ממש בשעות הללו שלפני פטירתו פשוט אמר לנו שיש דבר כזה, וזה תמיד מרגש אותי עוד הפעם, הוא פשוט על אדמת גרמניה הארורה הזו, ששם הוא שוחרר, ושם הוא היה בתקופה הראשונה, והוא יצא פעם ראשונה לעבוד משהו, והרוויח איזשהו כסף שם, בגרמניה. הדבר הראשון שהוא עשה, הוא הלך וקנה עם הכסף הזה, כמה חתיכות קטנות של זהב, וכתב על פיסת נייר, דף חשבון מאיזה מחברת, דף מהוע, ועליו תטור, זה קניתי לבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. התחושה הזו של אמונה שלא נגמרת, במקום ללכת, אתה יודע, הכסף הראשון, אחרי 5.5 שנים של כאוס, שאתה הפכת להיות חיה, אדם נורמלי היום היה אומר, תלך, תקנה לעצמך איזה חולצה, תקנה לעצמך משהו לאכול, אני לא יודע מה.
לא, לא מדויק, ההפך, אני אפשר להבין את זה, אתה מאבד את כל החומריות, כל מה שנשאר בחזרה כרוח, ו... מה שבנית עליו עד היום, אתה ממשיך איתו, וברור שהתקווה הופכת להיות מציאותית יותר, והשלב הבא של יהודי זה בניין בית המקדש, כן, אפשר להבין את זה. זה מדהים. תגיד, מאיפה היה להם, אני חייב לסיים איתך, אבל עוד שאלה, מאיפה היה ליהודים האלה, איפה הם קיבלו את הבסיס הגדול של האמונה? יש סיפורים פשוט שלא נתפסים בכלל. מי שריש בהם? שאלה רוחבית מאוד, כי בהרבה מאוד מקומות היו טרגדיות וסיפורי גבורה, אבל בכל זאת אין לנו משהו אחד.
אני אומר כך, תראה, קודם כל, אני חושב שזה מתחבר למה שפתחנו בו, לשיחה שפתחנו בה. הטענה שלנו באמת בשם עולם היא, שכיוון שקילפו מהאנשים הללו את כל העוגן של הקיום הפיזי שלהם, הדבר שיצא זה ה-DNA הנפשי שניתה בהם במשך אלפי שנות קיום יהודי. והעוצמה הזו היא, וזה אולי המסר הגדול ביותר ביום שכזה. הסיפור של השואה אנחנו לומדים באיזשהו מקום לא כיצד הם חיו, אלא אנחנו לומדים על עצמנו. אנחנו לומדים דרכם שגם בנו נטועים אותם כוחות. על ה-DNA שלנו,
מדהים.
ממש כך.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. הרב אברהם שיגר, מנהל מכון שם עולם, תודה ובשורות טובות שיהיו.
אמן, אמן.
ישראל כהן, שלום, בוקר טוב לך.
טוב מוטי לך ולמאזינים.
הרב זלמן כהן.
כן, סבא שלום.
סבא של ישראל, בוקר טוב.
אז אני רוצה לספר, אני ברדיו, בטלפון, סיפור קטן.
רגע, לפני הסיפור.
עוד סיפור נוסף.
לפני הסיפור הקטן. אנחנו דיברנו
כאן... כן, לפני אתה רוצה?
כן, אנחנו דיברנו כאן לפני שנתיים, נכון?
לא יודע, לזה אני לא זוכר.
איזה אתה לא זוכר? ישראל זה היה שנתיים, נכון?
אני חושב, תשמע, אני כמו סבא שלי, אני גם לא זוכר, לא, אבל סבא שלי זוכר מאוד את הפרטים מפעם, אתה יודע, לא...
סבא שלך יודע למשל איזה בלגן עשית עם זה שלא תעמוד בצפירה והתגרת בחילונים?
זה ניגע עוד מעט, לא להתחיל בחילוקי דעות.
טוב, סבא, בבקשה, תתחיל. הסיפור.
אז אני יכול להתחיל?
כן.
מה?
יו.
הלו.
כן, כן, סבא, תתחיל.
אפשר?
כן.
כן, טוב, אז אני מתחיל. תראו בבקשה, 1944, כן? ואנחנו שלושה, אבא זיכרונו לברכה, אח אחד בשם אלי מלך, שהיה, שאני הייתי אז בן 15, הוא היה אז בן 20, אבא היה כבן 50, והיינו יחד בתוך מחנה יבישוביץ, 10 קילומטר מאושוויץ. אבא זיכרונו לברכה נחלש, ולא יכול היה כבר לעמוד בעבודה הקשה, למה מכרת פחם זו אחד העבודות הקשות ביותר בעולם, באותם הזמנים בכל אופן, והם החליטו שכל אלה החלשים, בערך 40-50 איש מתוך 2,500, מפרידים אותם. הם לא אמרו מה עושים, אבל אנחנו הבנו מה, אנחנו היינו 10 קילומטר מן המשרפות, ולצערנו הרגשנו מה הולך לעשות. עכשיו אבל היות שניסינו הכל לא לגלות, אפילו לא לעצמנו, אז כמה ימים לפני שאבא היה צריך לעזוב, התחלנו עם אחי זיכרונו לברכה לחסוך חתיכות לחם קטנות שבמשך שבוע התאספו, וזה יצא בערך כמו לחם שלם. ובערב האחרון שנפרדנו מאבא, נכנסנו ואמרנו, אבא, הנה לך כמה פרוסות לחם נוספים שאתה הולך לבלתי נודע, ואנחנו נשארים פה על מה שכן קבוע, שמקבלים כל יום את הכמה פרוסות לחם. אז בקושי הוא הסכים, הוא לא רצה לקחת מאיתנו, אבל הסכים. והערב לפני שהוא היה צריך לעזוב, הבאתי, הבאתי והבאנו לו בערך כקילו לחם שאספנו, נתנו לו ואמרנו ונפרדנו. בבוקר הוא היה בשש צריך לעזוב את המחנה, אני קמתי מוקדם יותר, ב5:30 אני כבר בצריף שלו, שואל, אבא, אכלת כבר ארוחת בוקר? אז הוא אומר, לא. אז אני שואל אותו, הלו, היה לך קילו לחם, למה לא אכלת? הוא אומר, לקחתי את הלחם מתחת לראש, וגמבו לי את זה במשך הלילה.
איי, איי, איי.
נו, מה אפשר לעשות? אז לקחתי את הפרוסת לחם היומית שאני קיבלתי היום, חתכתי לשניים ונתתי לו. הוא בהתחלה לא רצה לקחת ממני, אבל בסופו של דבר שכנעתי אותו, הוא עשה מויצי לחם מן הארץ על הפרוסה שלו ואני על שלי, ואכלנו את זה. והוא בשעה 6 הגיע מסעית ונפרדנו אחד מהשני, ומאז לצערי לא ראינו אותו יותר. הוא התאריך היה אז קו דלת תשרי, זכרנו, ומאז אני מחזיק את היום זיכרון שלו לקו דלת תשרי. השם
ינקום דמו,
איך אומרים, ינקום דמו, ודמו ודם כל עם ישראל שנשמדו שמה. אני יודע את התאריך, אני זוכר, קו-היי תשרה, זה יום-יומיים אחרי חג הסוכות, מחזיקים את התאריך הזה, ובזה לומד קצת משניות, מה שאנחנו יכולים לעשות, משניות וקדיש, ושהוא יהיה מליציון של בשבילנו ובשביל כל עם ישראל, okay. מה שהוא היה.
בוא תספר לנו את הסיפור שלך.
מה?
תספר לנו את הסיפור שלך. מתי אתה משתחרר מהזוועות?
מתי אני משתחרר מבוכנוולד? אז העניין הוא ככה. זה היה באוקטובר, בסוף דצמבר, התחלת ינואר, הרוסים מתקדמים ומגיעים שמה, זה היה על יד קטוביץ, אושוויץ, הגיעו לאותו אזור, והגרמנים החליטו לפנות את זה, ולקחו אותנו לבוכנוולד. בוכנוולד זה מרכז גרמניה, וזה היה התחלת ינואר, ואנחנו היינו שמה עד 11 לאפריל, אז שוחררנו. אחד הגיבורים של המשחררים של עם ישראל היה הרב הרשל שכטר, ששנים רבות, כמה, לא רבות, אבל כמה שנים, אפילו עם אשתו, אני היום, היום בקשר, ושאנחנו מזכירים מה האיש הזה, הוא היה בערך קפטן בצבא האמריקאי, והוא הקדיש את כל חייו להצלת היהודים.
בן כמה היית אז? באיזה גיל זה היה?
מה?
בן כמה היית?
אני הייתי 16.
בגיל 16.
שהגעתי לאושוויץ 15, בשיעור, בשחרור 16.
ומה עשית בגיל 16? מה?
אחרי 16, למעשה כמה שבועות אחרי זה, הרב שכטר דאג, הלו האנגלים לא נתנו לנו, לא נתנו ליהודים לעלות לארץ ישראל, אבל הוא במסגרת הצבא האמריקאי, שידולים והכל, וכמה מאות ילדים נתנו להם רשות, ועלינו ביולי 44, אם אני לא טועה, זה המלחמה, מתי המלחמה נגמרה? 45, אז יולי 45, אנחנו כבר היינו בארץ ישראל. הגענו לארץ ישראל, אני לא אפרט הרבה, אז אני במסגרת עליית הנוער, עליית הנוער גם דאגה לנו קצת לבגדים, למה שהגענו בבגדים הפסים האלה, ואני נכנסתי ללמוד לישיבת ויז'ניץ, למדתי שם בערך כשנתיים.
רגע, שנייה, אתה היית חסיד צאטמר בכלל, לא?
היה. אבל לא היה לי איפה להיכנס, ואז נכנסתי לוויז'ניץ.
וכמה, ומאז מה, כמה, אני מתפלל כמה אנשים, יום כמה, יום, כמה בחורים היו בוויז'ניץ? שנה,
או כמה, אני לא סופר, אני כל יום, אני, ילדים שלי,
כמה?
הכל אנחנו מתפללים.
זלמן, כמה,
סאטמר,
כשהגעת לוויז'ניץ, מה
לא
היה שם?
לא חס וחלילה שאני אומר, סאטמר לא בסדר. לא, הכל בסדר, אבל התרגלנו.
אגב, ישראל, אנחנו... ישראל, עכשיו אני מבין מאיפה הגיע
התורה.
לא, אני אמרתי לישראל, להרה, שאני מבין עכשיו מאיפה מגיע הקיצוניות שלו. תגיד לי, כשהגעת לויז'ניץ, מה ראית שם? מי היה שם בכלל?
בויז'ניץ
כמה
היה...
כמה בחורים היו בישיבה בתל אביב?
דמשק אליעזר היה הרבה, וישועת משה היה המלמד שלנו. אנחנו היינו בערך 15 תלמידים, והוא למד איתנו קודם, כמו מורה עם ילדים, שכמה זמן
ישראל, כמה ישראל?
לא הסתכלנו על מילה יהודית, ופתאום קיבלנו תפילין, קיבלנו גם בגדים מסוימים, מסוימים מעליית הנוער, ואחר כך הישיבה עשתה הכל להלביש אותנו בבגדים אזרחיים, כמו שאומרים, לא כל כך בחקי ולא כל כך מה שאפשר. אני סיפור קטן, סיפור קטן אני רוצה להגיד לכם. היו לי שתי אחיות שהצליחו להגיע לקפריסין. אני אישית, היות שבאתי באופן רשמי דרך האנגלים, אז הייתי, נקרא לזה, היה לי אישור של אזרח פלסטיני. אז הלכתי ועשיתי פספורט פלסטיני, וכשעשיתי את הפספורט, אז הפקיד אמר לי בתל אביב, שאני אשים את היד על חומש, ואני אגיד, אני מצהיר בזה, שיהיה נאמן לממשלת פלסטינה, איי. ככה זה היה נקרא אז פלסטינה היי. וזהו זה. אחרי כמה חדשים התחילו לקרוא לנו לצבא. דרך אגב שתדעו, רוב או שכמעט כולם תלמידי ויז'ניץ לשעבר, כולם התגייסו לצבא. אני אומר את זה לא במסגרת פוליטית, אני מדבר עובדות. רבנים גדולים או שונים, כולם התגייסו לצבא בברכתו של הרבי זצ"ל. אז עכשיו ככה, היות שאני חתמתי שיהיה אזרח נאמן לממשלת פלסטינה, ופה אומרים לי שאני אתגייס להגנה שהיה נגד הצבא הבריטי, אז הלכתי, שאלתי את הרבי, את ישועת משה זכר צדיק לברכה, רבי, מה אני צריך לעשות? הייתי ילד בן 19-20 נניח, בערך אחרי שנתיים וכמה לימוד בישיבה, קראו לי שאני אלך להתגייס לצבא. אז הוא, ואז אני אמרתי לו, תראה, זה סותר מה שהצהרתי, האנגלים עדיין היו, זה היה באוקטובר, נובמבר 47, והאנגלים היו פה עד אפריל, מאי 48. אז הרבי זצ"ל אמר לי, תשמע, סע לבני ברק, בבני ברק יש יהודי שקוראים לו החזון איש זצ"ל, לך תשאל אותו. אני מגיע לבני ברק, זה הכל לא כמו שהיום, ואני שואל, מי זה החזון איש? אז אומרים לי, הנה, הולכים עכשיו להתפלל מנחה, אחרי מנחה אני ניגש, נותן לו שלום, נותן לו נשיקה ביד, זה היה מקובל אצלנו אפילו, ואני אומר לו, הרבי מוויז'ניץ שלח אותי לשאול שאלה את כבוד הרב. אז הוא הוציא אותי למרפסת, התיישבנו, שאל כל מיני דברים, אז הוא אומר לי ככה ביידיש, אני יכול יידיש, אני אתרגם לעברית, אומר, פורט גזינטר, גייט גזונטר הייט, תלכו לשלום, תצליחו ותחזרו לשלום. ואז ידעתי שעל חשבון ברכה כזו, יכולתי להתגייס לצבא, התגייסתי, שירתתי שנתיים בגולני, היינו מחלקה דתית, בערך בגדוד של בערך כ-600 איש, היה לנו מטבח כשר בערך ל-60 איש, וכל האנשים שרצו אוכל כשר, באו לאכול אצלנו.
סבא.
בבקשה?
סבא, היום כשאתה מגיע למשל, נניח לראש השנה בוויז'ניץ, מה אתה מרגיש?
איפה?
בראש השנה להתפלל בבית כנסת של וויז'ניץ.
לראש השנה אני מגיע לבית הכנסת?
של וויז'ניץ. מה אתה מרגיש כשאתה רואה את הציבור של היום ואת את אותם תלמידים שהייתם
הכל ביחד. אתה רואה סיפור מלפני 60 שנה, זכור לי טוב, לא שוכח. אני גם זוכר את הימים שלקחו אותנו לגטו, ובוא אני אגיד לך, אני זוכר שפעם הראשונה בקלב, קלב, אם שמעת את העיר, ואנחנו גרנו על יד קלב, וזין הדר היינו הולכים על הציון שלו, לא כמו שהולכים כאן במירון, אבל מאות איש, ובסך הכל די הרבה.
מדהים.
ושם פגשתי לראשונה, פגשתי את האמרי חיים ואת ישועת משה, ואת הרבי השני שנפטר לפני שבועיים שלושה, ואני שואל, לא הכרתי אותם, הייתי ילד ב-15-14 אפילו, ואני שואל שם אנשים מי אלה, אז אומרים לי זה הרבי מוויז'ניץ עם שני הבנים שלו. וכך זו הייתה נשיקת יד הראשונה, ואחר כך התקשרתי עם הדמשק אליעזר זצ"ל, ואחר כך עוד פעם עם הישיאס מוישה, ומאז כל אני לא חס וחולילה שאני התנתקתי מסתמר, חס וחולילה, אבל היום אני והילדים שלי כולנו
מקושרים,
כן, דרך במסגרת ויז'ניץ.
תגיד לי, זלמן, שאלה אני רוצה לשאול אותך.
ביאת גואל צדק, במהרה בימינו, אמן.
אמן. תגיד לי, זלמן, כשאתה...
עוד משהו?
כן.
מה?
כן, כשבאת לארץ, באת לבד או היה לך גם קצת משפחה?
רגע, לא שומע טוב את השאלה.
האם כאשר באת לארץ ישראל, באת בגיל 16 לבד, או שהיה מישהו מהמשפחה שלך?
אח היה שבא 5 שנים לפני זה, הוא בא עוד לפני מלחמת, הוא בא לארץ ישראל כבחור, לא נשוי, למה הוא היה צריך ללכת להתגייס לצבא הרומני, אז הוא ברח והוא הגיע לארץ ישראל ראשון לספטמבר, פריסת, איך המלחמה פרצה, ספטמבר, ראשון לספטמבר.
כמה שנים לפני המלחמה?
מה?
כן, כמה שנים לפני המלחמה.
והוא היה, והוא בא לקבל אותי, והוא עזר, הוא עזר לי הרבה, לא רק לי, למשפחה, לאחיות שלי, משה אברהם קראו
כן,
לו.
כן, אבל ניצולים, היה לך אנשים שעברו ביחד איתך?
מה?
ניצולים.
חברים, חברים ודאי היו. אנחנו חברים. באנו, הנה, קודם כל רב, הלו,
כן.
רב לא, הוא בעיקר רב לא של היום, היה צעיר מדי, כן? כלפיי, אני הייתי 16 והוא היה בערך בין 6 או 7, אבל עם אח שלו היה אפילו מדריך שלי, ככה כמו מדריך מטעם אגודת ישראל, והיינו עם אח שלו, נפתלי, אפשר להגיד, כמעט עד יומו האחרון היינו בקשר. עם הרב של היום גם אנחנו בקשר, אולי כבר גם אני הזדקנתי וזה, אבל יש לנו זיכרונות משותפים.
יפה.
לא מעט.
זלמן, יש לי עוד שאלה.
שאל.
האם צריך לעמוד בצפירה?
במה?
בצפירה, צריך לעמוד?
במה? בתפילה?
בצפירה, צפירה.
צפירה, ביום הזיכרון, עוד שעתיים יהיה צפירה.
כן.
האם אתה חושב שצריך לעמוד? ישראל כן. שואל אם צריך לעמוד.
לדעתי כן. זה הכל שטויות. מי שלא עושה את זה, יש לנו מדינה, אני יודע, גם בהונגריה נניח הייתה מדינה וחוקי המדינה, לא עלה בדעתנו לא לקיים דברים כאלה, ופה במדינת ישראל אני שם גם בעבודה וגם בבית אני שם דגל וזוכר את המדינה ואת הקמת המדינה, וזוכר יחד עם זה שהכל הקדוש ברוך הוא נתן לנו וימשיך לתת לנו, ובקרוב ישלח לנו את הגואל צדק במהרה בימינו.
אמן. אמן. אבל שתדע, ישראל לא חושב שצריך לעמוד בצפירה.
בוא ככה, א', הוא לא בא להתייעץ איתי לפני שהוא הציר את זה, ולפעמים אתה יודע, תשאל אותו, אם היום תשאל אותו, אם הוא לא מתחרט על פליטת הפה הזה. זה הכל, תראה, אני גם אומר לך ככה, כל החוקים של המדינה, שלא
רגע, רגע, בוא נשאל אותו, ישראל, אתה מתחרט שהצערת?
את המסגרת היהדות צריך לקיים.
ישראל, אתה מתחרט שהצערת את זה?
אתה מכניס אותי ל... לא, אני לא יהיה מול הסבא. תשמע, מה שאני חושב זה שיכול להיות שהיה צריך אולי לחדד קצת יותר פרטים מסוימים. אבל סבא, אתה לא חושב שאפשר לזכור, וצריך, כדאי לזכור, על ידי משניות... משניות, לא עדיף לזכור על ידי משניות, גמרא.
אומרים לי, הלו, אנחנו אולי נדבר על זה אחרת, למה מישהו מחכה לי לקחת אותי לפתח תקווה.
אוקיי, בסדר גמור.
אז תמסור לישראל גם כן דרשת שלום, ולך אני לא יודע אם אני מכיר אותך או לא, אבל השם יברך את עמו בשלום.
אמן, תודה רבה.
ונזכה בקרוב לגאולת עם ישראל במהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן. זלמן, הרב זלמן כהן, ניצול שואה, סבא של ישראל. וואי, תשמע, סבא מדהים. הסיפור שלו, ישראל מדהים, משום שהוא מתחיל כחסיד סאטמר, שבסופו של דבר נשלח לצבא על ידי החזון איש.
כן, כן, נכון.
והיום הוא שם דגל ישראל וגוער בנכד שלו שאומר לא לעמוד בצפירה.
כן, אבל הוא גם דיבר על התקומה הרוחנית, ונכון, נשמע, ללמוד מהזקנים זה תמיד דבר גדול.
תשמע, איזה כותרות סבא שלך ייצר פה עכשיו, אה? הוא לא יודע שהוא הולך להפוך לסלב עוד שעתיים. הסיפור שלו מדהים, אגב, אני ממליץ לך לקחת את סבא שלך לחדר עם מצלמה ולשבת איתו שעות שיספר, כי יש שם...
נכון, האמת היא שאתה צודק, אני אגיד לך, היום הוא כבר בן 89, ויש עוד אנשים שאתה יודע, בני 90, 95, אבל הם מתמעטים והולכים, ואין באמת הרבה, הנה הוא היה בן 15, הרב לאו היה בן 10, זאת אומרת הדור הזה הולך ונעלם, גם הדור שעוד זכר עוד איכשהו משהו, לא ממש יהיה לתינוקות שהיו, אז מסכים איתך לגמרי.
ישראל כהן, שיהיה לך בוקר טוב ובשורות טובות.
בוקר.
תודה רבה לך. עכשיו למאיר הירשמן, ידידנו, שלום, בוקר טוב למאיר.
בוקר טוב.
הקשר שלך לשואה?
לא יודע איך להגיד, לא כל כך מתאים הביטוי לשמחתי, אבל במשפחה שלנו מעט מאוד, כי נמצאים בארץ כמה דורות. אבל בוודאי שכל המשפחה מורחבת, פשוט איננה.
יש...
אז לא מכירים אפילו.
כאילו כלום, ניתוק מוחלט?
לא יודעים, יש מידע מאוד, זאת אומרת, יודעים על האחים של הסבא רבא, האחים והאחיות, לא שורדו.
כן. איפה אתה חושב, סיפור השואה מוצא את מקומו בתוך המגזר החרדי?
אני חושב שיש פה עוול עצום שעושים למגזר החרדי, בגלל הסיפור של הצפירה והתקסים, כביכול הסיפור הזה לא נוכח. אני למדתי בישיבת פונוביץ', הרי כל הדבר הזה שקראו לישיבה הזאת פונוביץ', ושיש ישיבת לבודקה, ושיש ישיבת חברון אפילו, שיבת וישיבת כנסת ישראל, למי שיודע. ואני לא מדבר על כל החסידויות, כל השמות שנשמעים מוזרים לגמרי לעין ישראלית רגילה. הכל זה הנצחה תמידית יומיומית. אין אדם שנכנס לבית כנסת ולא רואה, ונתתי להם בביתי וחומתי יד ושם על קדושי השואה. השואה נוכחת בכל, כמעט בכל דבר, בכל עשייה, אפילו העניין שהציבור גדל והציבור מתפתח, אז כל הזמן אומרים, הנה, זו הנקמה והיטלר. זה פשוט איזה משהו שאי אפשר להעלות אותו על הדעת. יש הפרדה
כן, גדולה. כן, אבל מרגע, כשאני שואל, אני מתכוון לאספקטים הרחבים יותר. למשל, כשהבן שלך או הנכד שלך יבוא אליך ויגיד לך, סבא מאיר, אני רואה את הסיפורים הבלתי נתפסים על השואה, קורא את הספרים, רואה את הסרטים, ואני שואל אותך, למה אתם, או למה אנחנו לא באמת רואים בהקמת המדינה, חלק מהתהליך שהקדוש ברוך הוא עשה בשביל, הנה, תראה.
כידוע שחזוני שמר שהקמת המדינה הייתה חיוך מהשמיים. אין ספק, חלק מהתהליך אני לא יודע, כי גם פה יש אמירה קצת מורכבת להגיד שהשואה הייתה כדי שהמדינה תקום, כאילו אין דרך אחרת להביא את עם ישראל לארץ ישראל, אלא בצורה כל כך טרגית. אנחנו לא מחשבים חשבונות שמיים, אבל זה לא נראה דרך היחידה האפשרית להקמת המדינה. ואין ספק שקיבוץ הגלויות והעובדה שנמצאים בארץ ישראל, זה דבר ממש לא פשוט, מעטים מאוד מתעלמים מזה. וישיבת פונוביץ' כידוע אפילו שמו דגל ביום עצמאות, ויש תבור את הידוע שהורידו ובאו להגיד לרב מפונוביץ' שהורידו, אז אמר זה מצוין, הישיבה שמה ובחורים הורידים ואנחנו נחזיר. זה בדיוק היחס של... הציבור החרדי לעניין של המדינה. מי שלא רואה במדינה שום דבר של השגחה עליונה, זה באמת, היו גדולים כמו אדמו"ר מסאטמר, אני לא יכול אפילו לדבר, אבל יש פה איזה משהו ברור, אלה שאומרים שיש פה אי הכרה טוב, הם לא אומרים משהו ריק בחלל האוויר. הבעיה הייתה שהמדינה הושתתה על חילוניות, הציונות כמובן הושתתה על חילוניות, ולכן נהיה יחס
כן, אבל בסוף הציוניות, בסוף הציוניות היא זו שהביאה ודרבנה ודחפה להקים את המדינה הזאת. אחרת, אתה יודע, אנו מוצאים את עצמנו במקומות אחרים אולי.
אין ספק, אין ספק. למעשה, הציונות לא הצליחה במרכאות להביא אנשים לפני המלחמה לארץ. זה היה כישלון. והסיבות לזה מורכבות, אין לנו את הזמן להיכנס לזה בדקות הספורות הללו. אבל אין ספק שהקמת המדינה אחרי השואה, זה היה הריפוי הכי גדול שהיה אפשר לעלות על הדעת לפסע, זה אין ספק. אין שאלה פה בכלל, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהדבר החזק הזה שנקרא קיבוץ גלויות, והדבר הזה של שיבת עם ישראל, ארץ ישראל, צריך להיות עיוור לא לראות את זה. תקמה, זה בא כמו הרבה דברים בגלות, ביחד אור וחושך משמשים בערבוביה, ולכן היחס המורכב.
כן. האמת, לנסות להבין את השואה, זה אני חושב משימה בלתי אפשרית בכלל, מכל כיוון. אתה לא יכול להבין את מה שקרה שם, אתה לא יכול להבין את מה שעבר להיטלר בראש, אתה לא יכול להבין את המציאות, את מכונת ההשמדה, אתה גם לא יכול להבין את ההתמודדות של האנשים בסיטואציות הבלתי אפשריות. אבל היום, אחרי כל כך הרבה שנים, אני מנסה לבדוק גם עם עצמי, ואתמול שאלתי את עצמי, אם אני יודע להרגיש חלק מהם. אם אני יודע להרגיש את מה שהיהודים האלה עברו.
תראה, הזמן עושה שלו, אין ספק. כמו בכל דבר, גם בצרות אישיות, אדם שלא עלינו הולכים לו ילדיו על פניו, והסונות הכי כבידים והכי קשים, הזמן עושה שלו. אני, כשאני הייתי ילד, נער, הכרתי בלי סוף אנשים שהם עצמם חוו את השואה. אני זוכר פעם בסעודה שלישית בבית הכנסת, ישבנו ליד בן אדם שאבי היה מיודד איתו, הוא לא היה כזה מבוגר, בשום מונח, הוא בגיל שאבא שלי בדל לחיים היום, באזור גיל ה-70, הוא היה אז, הוא כבר לא בחיים, והוא באמצע השיחה, הוא התחיל לפקוט. עכשיו, זה היה שבת יורצייט, הוא ניגש למוסף, וזה, ואז הוא התחיל לספר על אשתו ושלושת ילדיו שהוא אישיו. בתיאור כזה חי, שבאמת הילדים שלי לא נחשפים לזה, הדור הצעיר יותר לא נחשף לזה. אז קוראים כל הזמן ושומעים כל הזמן, אבל באמת המגע הבלתי אמצעי הזה שהיה עד לפני 20 שנה בערך, מי שנולד בתפשין הוא כבר היום קרוב ל-80, ואנשים שנולדו רק בתפשין לא בדיוק חוו את השואה, גם אם עברו גלגולים שונים בשואה, וגם הזיכרון לא משהו. זאת אומרת, אדם צריך להיות בן 90 בערך, כדי שיהיה אפשר לשמוע ממנו איזה חוויית שואה, חוויה במרכאות, כחוויית שואה מזעזעת. אז הזמן הזה עושה את שלו, אבל אנחנו זוכרים, אנחנו גם זוכרים את חורבן הבית, עוד מקיימים את הצום של תשעה באב גם כן, ושזה הרבה יותר רחוק מאיתנו, והרבה פחות מובן, והאמת שהשואה נתנה סוג של פירוש חי יותר למה שעבר, מה המשמעות של גלות, אולי השואה אולי אפילו את זה היה קשה להבין. אבל כן, צריך להתמודד עם זה,
לנסות לזכור. אחד הדברים הבלתי נתפסים, כך למשל את האדמו"ר מקלויזנבורג, האדם שמאבד את כל משפחתו, את 11, אני חושב, ילדיו, את הכל, מאבד הכל, 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 ומצליח...
ומקים את הכל מחדש, ישמע, האדמו"ר מקלויזנבורג, היו עוד כמה, אבל הוא באמת דמות מופלט מכל כיוון שנסתכל על זה, זה משהו בלתי אנושי, באמת בלתי אנושי לגמרי. אפילו שמעתי סיפור ממישהו שנכח באותו יום שישי שהאדמו"ר מקלויזנבורג שוחרר, הוא ועוד אנשים שהיו איתו, והיו איזה דיבורים של ייאוש, אתה יודע, אנשים פתאום הבינו מה קרה, תוך כדי התהליך היו שני דברים, אחד, לא הבינו את ההיקף, הרבה אנשים חשבו שזה מתרחש רק לקהילה שלהם, לקבוצה שלהם, אבל כשזה ייגמר, יחזרו הביתה, המון חשבו כך, הרי לא הייתה בכלל תקשורת, וגם אם הייתה, הם היו מנותקים, וגם מבחינת אמונה ומבחינת כל הדברים, וכל מה שהוא עשה, הוא חיפש תלית, ואולי הליטאים שבין המאזינים פחות מבינים את המשמעות, לבש את התלית, והתחיל בהוידו של ערב שבת, של מנחה, של ערב שבת, בדיוק כמו בקלויזנבורג, כאילו לא קרה כלום, וסיפר אותו יהודי, שפתאום בבת אחת, כביכול, הכל נמחק, הכל חזר למה שהיה, וזה דבר בלתי נתפס. אבל גם האסון המשפחתי הנוראי שקרה לו, שהוא הקים שוב משפחה גדולה וענפה, עם תמידי חכמים וממשיכי דרך.
מה, אימפריה אדירה.
קלויזנבורג, זה באמת אי אפשר להבין. זה כוחות, אמר לי אותו יהודי שסיפרתי מקודם, אמר לי בהקשר של האדמו"ר מקלויזנבורג והאדמו"ר מסאטמר, הוא אמר לי, תבינו, מי שלא היה לו את הכוחות האלה, גם לא שרד. זאת אומרת, בכלל כל מי ששרד.
מה זה לא שרד? אנשים אמרו, לא רוצה לקום בבוקר, זהו, שמה ישראל.
כן, הם לא שרדו, הם לא שרדו.
טוב, סיימנו, מאיר, תודה.
מראש מי ששרד, זה היה באמת הקצה הקצה של האנשים עם הכוחות על אנשים.
מאיר, אנחנו חייבים לסיים כאן, תודה, סיימנו שעה ראשונה, חדשות 9, מיד נשוב.
יום
הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. בשבע, ידידיה מאיר. בשמונה, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. בעשר, עניין משפחתי. רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש. ב-12, בקצב היום. מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה. באחת, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. ובשתיים בצהריים, זמן אוויר במהדורה מיוחדת עם מנחם טוקר. חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. היום יום הזיכרון לקדושי השואה. עם ישראל מתייחד עם ששת מיליוני היהודים שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים עם שמם במהלך מלחמת העולם השנייה לפני 73 שנים. בעוד שעה תשמע הצפירה.